שלום לכולם, אנחנו מתחילים את דף נון א' בא במציע, דף קצת ארוך אבל די קליל. תחילה נסיים דיון שבעצם התחלנו אותו בדף הקודם. אמרנו במשנה שלגבי הונאה, יש זמן מסוים שעד אותו זמן אתה יכול לבקש חזרה את הכסף. אבל אחרי שעבר אותו זמן, אז כבר מחלת. מהו הזמן הזה? אז לפי חכמים זה עד שיראה לתגר או לקרובו, הנחנו שזה באזור השעה, שעתיים. לפי רבי טרפון זה כל היום. אומר רב נחמן, כל זה לגבי הקונה, ולגבי המוכר, הוא יש לו את כל הזמן שבעולם בשביל לחזור ולבקש חזרה את ההונאה. למה? כי החפץ לא נמצא אצלו, אז הוא לא יכול להשוות את החפץ עם משהו אחר ולשאול, לכן הוא צריך לחכות עד שיזדמן לו חפץ דומה, זה יכול לקחת הרבה זמן, לכן למוכר יש הרבה זמן. עכשיו נביא ראיה לזה וסיפור. הראיה היא מתגרי לוד. כבר ראינו שתגרי לוד, הסוחרים של לוד, בהתחלה הם סמכו בדעה של רבי טרפון, כי רבי טרפון אמר שעד שליש זה נחשב עדיין פחות מהונאה. אז זה טוב להם שהם היו מוכרים ביוקר. אבל אז כשהם שמעו שלקונה יש יום שלם לפי רבי טרפון להתחרט, אז הם כבר חזרו לדעת רבנן, כי לרבנן עדיף להם שיהיה רק שעה להתחרט וירוויחו רק עד שישית, מאשר שיום שלם להתחרט ובסוף לא ירוויחו כלום, כי הוא כבר יחזור ויתחרט. עכשיו אומרת הגמרא, מה רע להם ברבי טרפון? הרי רבי טרפון נותן יום שלם לקונה, אבל הוא גם נותן יום שלם למוכרים. אז הם גם מרוויחים מרבי טרפון, לא רק מפסידים. אלא מאי, חייבים לומר שהמוכרים ממילא יש להם את כל הזמן שבעולם. לכן להם עצמם זה לא משנה, לכן הם העדיפו את חכמים ולא את רבי טרפון. אז הנה ראיה שבאמת כמו רב נחמן, למוכר יש את כל הזמן להתחרט. דוחה הגמרא ואומרת לא, יכול להיות שלמוכר גם כן יש רק שעה או יום להתחרט, אבל למה הם לא התייחסו לזה שרבי טרפון עוזר גם להם? כי סוחרי לוד היו בדרך כלל טועים לרעת הלוקח ולא לרעת עצמם. לכן לזה שרבי טרפון עוזר גם להם, אם הם יום אחד יטעו לרעתם, זה לא היה מבחינתם שיקול, כי הם לא טעו לרעתם. וסיפור היה בעל אכסניה של רמי בר חמה שמחר יין בזול מדי והוא היה עצוב מזה, אז רמי בר חמה אמר לו שילך ויבקש חזרה את ההונאה, והוא אמר לו שהוא לא יכול כי כבר עבר הזמן שהוא היה אמור להראות לתגר או לקרובו. אז הוא אמר לו תלך לרב נחמן, רב נחמן יגיד לך שלמוכר יש את כל הזמן שבעולם, ומה שאמרו במשנה שזה רק עד שעה או יום שלם זה רק לגבי הקונה. אז זה היה ראיה שנדחתה וסיפור. ועכשיו עוד דין של רבה, וגם רב חיסדא יסכים עם זה. שני הדינים האלה נאמרו בתוך כדי סיפור, אנחנו חמש שורות אחרי השורות הרחבות. הדין הוא כזה, אומרים רבא ורב חיסדא, כל הדין של הונאה זה רק שאתה קונה ממוכר בחנות רגילה. אבל אם קנית אצל בעל הבית שמוכר איזשהו חפץ מהבית שלו, בזה אין הונאה. למה אין הונאה? אז פה צריך להגיד משהו שקשור לכל דיני הונאה. כל דיני הונאה הם שצד אחד הטעה את הצד השני, בשוגג או במזיד, אבל הצד השני לא ידע שהוא קונה במחיר יקר מדי, או שהוא מוכר במחיר זול מדי. אבל אם הוא ידע ובכל זאת הוא קיבל את זה בהחלטה מודעת, אז ברור שאין הונאה. אז אם אדם נמצא באמצע מדבר ויש שם קיוסק שמוכר קרטיב ב-10 שקל, והוא יודע שזה הרבה יותר יקר, אבל הוא מחליט לקנות בכל זאת, בזה אין הונאה. כל הונאה זה שקנית בטעות מעל המחיר, או שמחרת בטעות מתחת למחיר. איך זה קשור לכאן? בעל הבית שמוכר חפצים פרטיים שלו, אז הוא לא מוכר אותם במחיר השוק, הוא מוכר חפץ שהוא יקר לליבו, אז במודע הוא מוכר את זה במחיר יקר מדי, והקונה יודע את זה, וזה כאילו שבעל הבית פירש שהמחיר הזה הוא מחיר יקר מהרגיל, ובכל זאת זה המחיר שאני מוכר אותו, ואתה הסכמת, ולכן אין הונאה כשקונים מבעל הבית. לדין הזה הסכימו גם רב דימי וגם רבי אלעזר, והגמרא מקשה על זה מהמשנה שנראה עוד רגע, ששם כתוב כשם שיש הונאה להדיוט, כך יש הונאה לתגר. הונאה להדיוט, משמע הכוונה היא שקנית מהדיוט, כלומר מבעל הבית ולא מהתגר. ותוספות מסבירים שמדובר בין אם הוא מכר לך בזול, של זה נדבר עוד רגע, בין אם הוא מכר לך ביוקר, של זה אנחנו מדברים עכשיו. דוחה הגמרא, שם מדובר שהוא קנה משהו לא אישי, כלומר גם בעל הבית יכול למכור חפצים שבדרך כלל אנשים מוכרים אותם. אז שם הדוגמה היא שהוא מכר לו בגדי קנבוס, שזה משהו שעומד למחירה. ואז גם בעל הבית מוכר את זה במחיר רגיל, ואז כן יהיה דין הונאה. הגענו למשנה. במשנה יש שלושה דינים, נראה אותם אחד אחד יחד עם ההסבר של הגמרא עליהם. אז הדין הראשון הוא שיש הונאה גם ללוקח וגם למוכר. מאיפה לומדים את זה? בפסוק כתוב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו. אז וכי תמכרו מתייחס למוכר שהוא לא יונה, ואו קנו מתייחס ללוקח שהוא לא יונה. ולמה צריך להגיד את זה בשניהם? לכאורה אפשר ללמוד מאחד לשני. אומרת הגמרא, יש צריכותה. אם היה רק אצל המוכר, הייתי חושב שדווקא הוא, כי הוא בקי במחיר של מה שהוא מוכר, אז הוא צריך להיזהר, והוא בעצם עושה את זה במזיד כשהוא עושה הונאה, אבל הלוקח לא בקי. ולהפך, אם היה כתוב רק אצל הלוקח הונאה, היינו אומרים, הלוקח, שכשהוא קונה משהו, הוא בעצם מרוויח, כך הגמרא מניחה, אז אסור לו לפגוע בשני. אבל המוכר, כשהוא מוכר משהו, הוא מפסיד, כי הגמרא מניחה שכל מוכר שמוכר זה סוג של הפסד, אז אולי אצלו לא נאמר הדין הזה שלא לפגוע בקונה, כמה שמלן שגם אצלו אסור להונות. אז זה הדין הראשון. דין שני, המשנה משווה בין אדיוט לבין תגר. כלומר, הדין שאמרנו כבר מקודם, כשם שיש הונאה לאדיוט, כך יש הונאה לתגר, לאדם מומחה, שזה המקצוע שלו. מקודם כשהזכרנו את זה, דיברנו שהמוכר הוא עינה. עכשיו אנחנו מדברים על מקרה שעונו אותו, כלומר שהוא מכר בזול מדי. אז אומרת הנקמה, אפילו שמצופה שהוא יבין בזה, בכל זאת, הוא מכר בזול מדי, זכותו לתבוע חזרה את ההונאה או את המקח, תלוי מה מדובר. אבל רב יהודה אומר שאין לו הונאה. מה הסברה שאין לו הונאה? אז שתי סיבות. אז רב נחמן בשם רב אומר שמדובר בתגר ספסר, אדם שקונה ומוכר והוא יודע את המחירים, ואם הוא מכר בזול מדי, כנראה שהוא ידע מה הוא עושה ועושה את זה בכוונה, הוא היה צריך מזומן באותו רגע, לכן הוא עשה את זה, ולכן אצלו אין דין הונאה לפי רב יהודה. לפי תנקמה גם אצלו יש דין הונאה. רב אשי אומר שרב יהודה דווקא בא להקל עליו, וכשהוא אמר שאין לו הונאה, הכוונה היא שאפילו פחות משישית הוא יכול לבקש את הכסף שלו בחזרה. למה? בגלל שזה המקצוע שלו, אז חייו תלויים בזה, לכן הקלו עליו יותר. דין שלישי במשנה, כתוב מי שהוטל עליו ידוע לעליונה. אז כבר דיברנו על הכלל הזה כבר בדף הקודם, ושם הבאנו ברייתה עם מחלוקת בין רבי נתן לבין רבי יהודה הנשיא. רבי נתן אמר שהדין של שטות, אם היה הונאה בדיוק בשישית, אז המחר קיים ורק צריך להחזיר את ההונאה, את הפער של הכסף. ורבי יהודה הנשיא שם אמר שלא, שמי שעונו אותו ידוע לעליונה, והוא יכול להחליט האם הוא רוצה רק את הכסף או שהוא רוצה לבטל את כל העסק. ודיברנו לפי זה מה ההבדל בין שטות שאפשר לבטל את המקח לבין יותר משטות שגם אז אפשר לבטל את המקח, היינו שם. אז זה לכאורה מה שכתוב גם פה. משנה אומרת, מי שהוטל עליו ידוע לעליונה. כלומר, הוא יכול להחליט אם הוא רוצה את הכסף או לבטל את כל העסק. עכשיו, הגמרא אומרת אבל שהמשנה שלנו לא מתאימה לא לרבי נתן ולא לרבי יהודה הנשיא. למה לא? אז לרבי נתן ברור שלא מתאימה, כי לפי רבי נתן אפשר לבקש רק את הפער של הכסף, ואי אפשר לבטל את כל המקח. למה לרבי יהודה הנשיא זה לא מתאים? כי במשנה שלנו הנושא הוא הלוקח, שהלוקח יתנה, שהרי כתוב שיכול לומר, תן לי מעותיי. כלומר, מעות שהלוקח שילם למוכר. ואילו רבי יהודה הנשיא דיבר דווקא על המוכר. הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה ראשונה של רבי אלעזר, באמת המשנה שלנו היא דעה שלישית. תשובה שנייה רבה, המשנה שלנו היא כן כרבי נתן. והוא משנה את רבי נתן שהוא יתאים למשנה שלנו, שאפשר גם לבטל את המקח. רבה אומר שהמשנה שלנו היא כרבי יהודה הנשיא, והמשנה והברייתא משלימים זה את זה. כלומר, המשנה שלנו דיברה על הלוקח, הברייתא של רבי יהודה הנשיא דיברה על המוכר, ובאמת הדין הוא בשניהם, גם בלוקח וגם במוכר. רב אשי מסכים עם רבה, והוא מדייק את זה מתחילת המשנה, שבאמת מדברת על אחד הלוקח ואחד המוכר. סיימנו עם המשנה, ועכשיו הגמרא הולכת לדין חדש. אם אדם עושה תנאי במכר, והוא אומר, אני עושה את המקח הזה בתנאי שאין לך עליי תביעה של הונאה, האם זה מועיל או לא מועיל? שמואל אומר שהתנאי קיים, ורב אומר שהתנאי הזה לא קיים. בהמשך הגמרא, רב ענן ידגיש שהדין הזה של שמואל שהתנאי קיים, זה רק אם אמרתי שאני עושה את העסקה הזאת בתנאי שאין לך עליי הונאה. כלומר, שאתה לא יכול לטעון כלפיי שעשיתי הונאה. אבל אם אני אומר, אני עושה את העסקה הזאת בתנאי שאין בה הונאה, אז צריך שבאמת לא יהיה בה הונאה. כי אז העדתי על המציאות, לא העדתי על היחסים בינינו. אז זה הערה של רבנן. אז שמואל אומר שהתנאי קיים, ורב אומר שהתנאי לא קיים. הגמרא רוצה לתלות את זה במחלוקת, האם התנא על מה שכתוב בתורה, התנאו קיים או לא. המחלוקת הזאת היא לגבי מי שמקדש אישה, על מנת שאין לך לה ישאר כסות ועונה, שזה דינים מהתורה שהוא צריך לתת לה. אז רבי מאיר אומר שהתנאי בטל, והוא חייב לתת לה את הדברים האלה. רבי יהודה אומר שכיוון שזה עניין שבממון, חוץ ממצוות עונה, התנאי קיים, כי יכולה למחול על דברים שבממון. אז לכאורה שמואל אצלנו שאמר שהתנאי קיים הוא כמו רב יהודה, ורבי מאיר שאמר שהתנאי בטל הוא כמו רב. דוחה הגמרא ואומרת לא, רב יכול להסתדר גם עם רבי יהודה, כי מה שרבי יהודה אמר שהתנאי קיים זה רק שהיא יודעת, אבל כאן המוכר לא יודע שיש הונאה, הוא רק יודע שאולי יהיה הונאה, אז לכזה דבר הוא לא מחל. ושמואל שאמר אצלנו שהתנאי קיים יכול להסתדר גם עם רבי מאיר שאומר שמתנה על מה שכתוב בתורה התנאי בטל, כי שמה באישה הוא יודע שהוא הולך לעקור את התנאי של התורה. אבל כאן הוא לא יודע, הוא רק אומר, אם אני אעשה לך הונאה, אז אין לך עליי תביעה של הונאה. זה רק אם. ובמצב כזה, אולי גם רבי מאיר יודע שתנאי כזה קיים. אז זה המחלוקת. שמואל אומר תנאי קיים, רב אומר התנאי לא קיים. מקשה הגמרא מברייתא. בברייתא כתוב, במפורש בעד שמואל ונגד רב. האומר לחברו, הרי אני עושה עמך מקח זה, על מנת שאין לך עליי הונאה, אין לו הונאה. מפורש כשמואל נגד רב. אז הגמרא הביאה שני תירוצים. תירוץ ראשון של אביי שאומר באמת זה מחלוקת תנאים, כלומר הוא חוזר בו מה שאמרנו מקודם, זה מחלוקת תנאים, ורב יגיד שהוא כרבי מאיר והברייתא הזאת היא כשמואל. תירוץ שני, רב אומר שזה קשור להקדמה שאמרנו מקודם, אמרנו שכל הדין הזה של הונאה זה כשזה שעינו אותו לא ידע שזה מה שהולך להיות, אבל אם אמר במפורש אני מוכר לך במחיר פי שתיים מהמחיר רגיל והוא הסכים, אז ברור שהמחר קיים. אז אותו דבר פה. בברייתא הזאת מדובר שהוא אמר לו במפורש שזה מה שהוא עושה. לכן התנאי קיים. אבל אם הוא רק אמר לו על מנת שאין לך אולי הונאה, והוא לא אמר לו האם הוא הולך לעשות לו הונאה או לא, אז המחר בטל. ועכשיו לסיום, קטע קצר שלא ממש קשור למה שראינו עד עכשיו. באותה ברייתא שהרגע הזכרנו כקושייה על רב, הוזכר דין של נושא ונותן באמונה. נושא ונותן באמונה זה אומר שאני שלחתי שליח, נתתי לסחורה, לך תמכור אותה במחיר הכי טוב שאתה יכול למצוא. אז שם היה כתוב שגם בזה אין לי הונאה על אותו שליח. כלומר, אני לא יכול לטעון כלפיו, היית יכול למכור ביותר. כי שמחתי עליו. אז עכשיו הגמרא מביאה עוד ברייתא לגבי נושא ונותן באמונה. אנחנו 8 שורות לפני המשנה בסוף נ"א עמוד ב'. השליח הזה בדרך כלל היה מקבל אחוזים. פה הגמרא אומרת 4-100, כלומר 4% מההכנסות. אומרת הגמרא, אסור לי במקרה שבו נתתי לו שני סוגי סחורות. למשל יין, יין אחד טוב ויין אחד רע. את היין הטוב הוא יכול למכור מיד והיין הרע ייקח לו יותר זמן. אז אסור לי להגיד לו, את היין הטוב תמכור מיד ואת כל השווי, אבל לא מיד, תעביר אליי ואני אתן לך שכר טרחה, וביין הרע אני אתן לך באחוזים. אבל במקום לתת לך באחוזים, מה שנעשה זה עצם זה שנתתי לך להשתמש במעות של היין היפה בחודש הזה שלקח לך למכור את היין הרע, מזה הרווחת וזה התשלום שלך. זה אסור כי זה ריבית, כי זה בעצם שכר המתנת מעות. כלומר שהשליח הזה בעצם משלם לי עבור הזמן שהמעות יושבות אצלו. זה ריבית. אלא מה צריך לעשות? צריך לשלם על שניהם באותו דבר, או שניהם שכר טרחה קבוע מראש, או שניהם באחוזים, והגענו למשנה. כל טוב.